אני רוצה לדבר היום על המשפחה שלי. אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לה ככה. אני לא באמת חלק ממנה, ועם כל יום שעובר אני יותר ויותר מתרחקת ממנה. ובעיקר מאימא ומרגוט. גם עם אבא יש לי בעיות, אבל הוא לפחות מבין אותי. ורוב הזמן מנסה להיות נחמד אליי. עם אימא לעומת זאת, אני רבה כל הזמן.
הפודקאסט של אנה. בתפקיד אנה פרנק, אליאנה תדהר.
הבעיה היא שאני מיד פורצת בבכי. זה לא בשליטתי. ברגעים כאלה, אני ממש לא יכולה לסבול את אימא. ורואים שגם בשבילה אני אדם זר. היא לא יודעת מה אני חושבת אפילו על הדברים הכי פשוטים. היא יורדת כל הזמן לחיי. למשל, יום אחד, היא אמרה שאני לא מפסיקה לדבר על מה שיהיה אחרי המלחמה, ושאני אומרת את זה בחשיבות עצמית. זה בכלל לא נכון, וגם אם כן, גם לי מותר לדמיין מדי פעם. זה לא כל כך נורא, ולא צריך לקחת את זה כל כך קשה. לפחות אבא מגן עליי לפעמים. בלעדיו די בטוח שלא הייתי מצליחה להחזיק כאן מעמד. כמה ימים אחר כך, הייתה לנו התנגשות עוד יותר רצינית. הפעם היא ממש השתוללה. היא סיפרה לאבא על כל מה שאני עושה לו בסדר, והתחילה לבכות. וגם אני כמובן בכיתי. כאילו לא מספיק שגם ככה היה לי כאב ראש נוראי. בסוף סיפרתי לאבא שאני אוהבת אותו הרבה יותר מאשר את אמא. הוא אמר לי שזה יעבור לי, אבל לא נראה לי. אין מה לעשות. אני פשוט לא יכולה לסבול את אמא, ואני ממש צריכה להתאמץ בכוח כדי לא להתחצף אליה ולהישאר רגועה. אפילו שבעצם הייתי רוצה לתת לה סתירה. אני לא יודעת למה אני כל כך לא סובלת אותה. אבל האמת היא ש... ממש קל לי לדמיין את העולם אחרי המוות שלה. נכון, זה ממש מגעיל מצידי, אבל ככה אני מרגישה. לוואי שאימא בחיים לא תשמע את זה. אני מרגישה מאוד בודדה לאחרונה. זה כאילו שיש סביבי חלל ריק. פעם, ההנאות הקטנות שלי והחברות שלי מילאו את כל עולמי. עכשיו אני חושבת או על דברים עצובים או על עצמי. אבא יקר לי מאוד, אבל עם הזמן הבנתי שהוא לא יכול לבוא במקום כל מה שהיה לי פעם. ואימא ומרגו כבר מזמן לא משחקות שום תפקיד בעולם הרגשות שלי. אני מצטערת שאני מטרידה אתכם בכל זה, פשוט קשה לי ככה כשנוזפים בי כל הזמן. תאמינו לי, לא קל להיות המטרה לא מחונכת לחצים של משפחה מסתתרת ביקורתית. כמעט כל לילה, במיטה, אני שוכבת וחושבת על כל מה שעשיתי רע, ועל כל התכונות הרעות האלה שאומרים שיש לי. אני כל כך כועסת, אבל אסור לי להראות את זה. יום אחרי יום אומרים לי מילים מרושעות, תוקעים בי מבטים מזלזלים ומתיחים בי האשמות כואבות. בא לי לדפוק ברגליים, לצוק, לנער את אימא בכוח, לבכות ולא יודעת מה עוד. הייתי רוצה לצוק לכולם שיעזבו אותי לנפשי, שיתנו לי לילה אחד בלי כאב ראש נוראי, בלי שארטיב את הכרית בדמעות, בלי שיחוו לי העיניים. בא לי לצוק שיתנו לי להיעלם, מכל זה ומכל העולם כולו. אבל אני לא יכולה. אני לא יכולה להראות להם כמה כואב לי. אני לא יכולה להראות להם את הפצעים שלי. אני לא אוכל לסבול את הרחמים שלהם ואת הבוז שלהם, שכאילו יש בו כוונות טובות. כולם חושבים שאני מעוסה כשאני מדברת, מגוחכת כשאני שותקת, חצופה כשאני עונה, ארמומית כשאני מעלה רעיון טוב, עצלנית כשאני עייפה, אגואיסטית כשאני אוכלת קצת יותר מדי, טיפשה, פחדנית, נצלנית. כל היום אני רק שומעת שאני יצור בלתי נסבל. אפילו שאני צוחקת ומעמידה פנים שלא אכפת לי, זה כן אכפת לי. אני רוצה לבקש מאלוהים שייתן לי אופי אחר. שלא כל העולם יהיה נגדי, אבל אין אפשרות כזאת. נולדתי עם האופי שלי, ואני לא יכולה להיות רעה. אני מנסה לרצות את כולם הרבה יותר ממה שהם מתארים לעצמם. כשאני למעלה, אני מנסה לצחוק, כי אני לא רוצה שהם יראו כמה אני סובלת. רשימת החטאים שלי כבר כל כך ארוכה, ולילה אחד לא מזמן, מצטרף אליה עוד אחד. שכבתי במיטה וחיכיתי שאבא יבוא להתפלל איתי ולברך אותי בלילה טוב. אבל אז אמא נכנסה והתיישבה על המיטה שלי. היא אמרה לי בשקט שאבא עוד לא מוכן והציעה שנתפלל שתינו יחד. עניתי לה שלא. ואז היא קמה, נעמדה ליד המיטה והלכה לעבר הדלת. פתאום היא הסתובבה לאחור ואמרה לי בפנים נעלבות שהיא לא רוצה לכעוס עליי ושאי אפשר לכפות אהבה. שתי דמעות זלגו לה על הפנים ויצאה מהחדר. המשכתי לשכב בשקט, ומהר מאוד הרגשתי שזה היה מרושע לדחות אותה ככה. אבל ידעתי שלא יכולתי לתת לה שום תשובה אחרת. אני לא יכולה להעמיד פנים ולהתפלל איתה בניגוד לרצוני. זה פשוט לא אפשרי. אמא בכתה חצי לילה ובקושי ישנה. אבא לא מסתכל עליי. ואם הוא כבר מסתכל, אז אני יכולה לראות בעיניים שלו שהוא לא מבין איך יכולתי להיות כל כך רעה. שהוא לא מבין איך העזתי לגרום לאמא כזו עוגמת נפש. כולם ציפו שאתנצל, אבל לא יכולתי להתנצל על הדבר הזה. אמרתי את האמת, ואמא הייתה צריכה לדעת אותה מתישהו. אני אדישה לדמעות של אמא. היא בסך הכל הרגישה בפעם הראשונה את מה שאני מרגישה כל הזמן. אני ממשיכה לשתוק ולהיות קרירה, וגם בפעם הבאה לא אברח מהאמת. ככל שמחכים עם האמת, ככה יותר קשה לשמוע אותה. אמא תצטרך להתגבר על זה לבד. אי אפשר שלא לשים לב להבדל בין היחס של המשפחה כלפיי וכלפי מרגוט. זה היה ככה גם כשגרנו בבית, וזה ככה גם במחפו. הנה סיפור לדוגמה. מר ון דן תמיד עוקץ את מרגוט על הרגלי האכילה שלה. פעם אחת הוא אפילו הוסיף שזה בטח כדי לשמור על הגזרה. אמא, בתגובה, אמרה בכל רם שנמאס לה לשמוע את הפטפוטים המטופשים האלה. גברת ון דן ממש הסמיקה והאדון שתק. אז אם הייתי מרגוט, אמא הייתה מגנה עליי. אבל אני ממש לא רוצה להיות כמו מרגוט. יותר מדי חלשת אופי ואדישה. קל לשכנע אותה והיא תמיד מבטרת. זה שאמא מגנה על מרגוט, זה לא יוצא דופן. הן תמיד מגנות אחת על השנייה. אני כבר כל כך רגילה לזה שנעשיתי אדישה לגמרי לנזיפות של אמא ולהקיצות של מרגוט. אני אוהבת אותן כיוון שהן אמא שלי ואחותי, אבל בתור בני אדם, הן יכולות מצידי ללכת להזזל. עם אבא זה שונה. כשהוא מעדיף את מרגוט, מסכים לכל מה שהיא עושה, מעלל ומחבק אותה, זה כל כך כואב לי. אני נורא אוהבת את אבא. הוא מורה הדרך שלי. בכל העולם כולו, אני אוהבת רק אותו. הוא לא מרגיש שהיחס שלו כלפי מרגוט שונה מהיחס שלו כלפיי. אין מה לעשות. מרגוט היא הכי חכמה, נחמדה, יפה וטובה. אבל גם לי מגיע מעט יחס רציני. ואני תמיד הייתי הליצנית והשובבה במשפחה, ותמיד קיבלתי עונש כפול. פעם בנזיפות, ופעם בתחושת הייאוש בתוכי. עכשיו אני כבר לא מסתפקת בליטופים שטחיים, וגם לא בשיחות. אני רוצה מאבא משהו שהוא לא יכול לתת לי. אני לא מקנה במרגוט, אף פעם לא קינתי. אני לא רוצה לא את היופי שלה ולא את השכל שלה. אבל הייתי רוצה להרגיש שאבא אוהב אותי באמת. לא כי אני הבת שלו, אלא כי אני אנה, אדם בפני עצמו. אני תלויה באבא, כי עם כל יום שעובר, הזלזול שלי באמא מתחזק. והוא היחיד שבזכותו עוד יש לי איזושהי תחושה של משפחתיות. אבא לא מבין שמדי פעם אני צריכה לשחרר את מה שיש לי בלב על אמא. הוא מסרב לדבר ומתחמק מכל שיחה שמדברת על הבעיות של אמא. בסופו של דבר, אמא היא זו שמכבידה עליי יותר מכל דבר אחר. אני לא יודעת איך להתנהג איתה. אני לא יכולה להעיר לה על הרשלנות, הלאג והקשיחות שלה, אבל גם לא יכולה תמיד לקחת את האשמה על עצמי. אני ההפך ממנה בכל דבר, וברור שזה יביא להתנגשויות. אני לא שופטת את האופי של אמא. אני לא אמורה לשפוט. אני בוחנת אותה רק בתור אמא, ובעיניי, היא לא אמא. אני נאלצת להיות האמא של עצמי. פעם אחר פעם אני מחליטה להתעלם מהדוגמאות השליליות שאמא נותנת. אני רוצה לראות רק את הצדדים הטובים שבה, ולחפש בעצמי את מה שאני לא מוצאת בה. אני לא מצליחה. והכי גרוע, זה שלא אבא ולא אמא מודעים לזה שהם לא עונים לצרכים שלי, ושזה מה שמפריע לי. בגלל שהמחשבות שלי מתרוצצות לכל עבר, התחלתי לחשוב על הניסויים של אבא ואימא. על העבר של אבא, אני יודעת כמה דברים. ומה שאני לא יודעת, השלמתי בדמיון. הוא התחתן עם אימא שלי כי חשב שהיא ראויה למלא את תפקיד אשתו. וידוי, אני מעריצה את אימא על האופן שבו היא ממלאת את התפקיד הזה. ועד כמה שידוע לי, היא בחיים לא התלוננה או הביעה קנאה. לא קל לאישה אוהבת לדעת שאף פעם לא תתפוס את המקום הראשון בלב של בעלה. ואימא ידעה את זה. אבא בטח העריץ את אימא על זה והתפעל מהאופי שלה. מה קורה בניסויים האלה? אין מריבות וחילוקי דעות, זה נכון. אבל אי אפשר לקרוא להם ניסויים מושלמים. אבא מעריך את אמא ואוהב אותה, אבל לא באותה אהבה שאני מדמיינת לעצמי. אבא מקבל את אמא כמו שהיא. הוא מתעצבן לעתים קרובות, אבל כמעט לא מדבר, כי הוא יודע איזה קורבנות אמא הייתה צריכה להקריב. באופן כללי, אבא כמעט לא שואל את אמא לדעתה. הוא לא מספר לה הכל, כי הוא יודע שהיא מגזימה לגמרי, ביקורתית מדי, ולעיתים קרובות גם משוחדת לחלוטין. אבא לא מאוהב. הוא מנשק אותה כמו שהוא מנשק אותנו. הוא אף פעם לא מציג אותה כדוגמה וכמופת, כי הוא לא יכול. אולי הקורבן הכי גדול של אימא זה שהוא הופך אותה לקשוחה ולא נעימה למי שמסביבה. יום אחד, אבא יבין שלאט לאט היא התפוררה מבפנים. היא אוהבת אותו יותר מכל אדם אחר, וקשה לסבול את זה שאהבה כזו לא הדדית. זה אומר שאני צריכה לרחם על אימא יותר? זה אומר שאני צריכה לעזור לה? אני לא יכולה. אני תמיד רואה בדמיון אימא אחרת. איך אוכל? אימא לא סיפרה לי כלום על עצמה, ובחיים לא שאלתי אותה. מה אנחנו יודעות אחת על השנייה? החברות שלי מכירות אותי יותר טוב ממנה, וזה עצוב. אני לא יכולה לדבר איתה, לא יכולה להביט באהבה בעיניים הקרות שלה. אני לא יכולה, פשוט לא. הלוואי שהייתה לתכונה אחת של אם מבינה. רכות, חברות, סבלנות, משהו. ואז הייתי מנסה להתקרב אליה. אבל איך אני יכולה לאהוב אדם חסר רגישות ועוקצני כמוה? מכל יום שעובר, אני פחות ופחות מסוגלת לזה. זה מצב קשה מאוד. אמא נגדי ואני נגדה. אבא מתעלם מהמאבק השקט בינינו. אמא עצובה כי היא אוהבת אותי, אני לא עצובה בכלל, כי היא לא מעניינת אותי יותר. אבל הבעיה היא לא רק אמא. כל המבוגרים מתייחסים אליי בצורה כל כך לא מאוזנת. יום אחד אני חכמה ומותר לי לדעת הכל, ויום אחר אני ילדונת קטנה ומטופשת שרק נדמה לה שכבר למדה מהספרים שלה את כל מה שאפשר לדעת. הם צריכים להבין שאני כבר לא אנה החמודה שמותר לצחוק על כל מה שהיא עושה. יש לי אידיאלים, דעות ותוכניות משלי, גם אם אני לא יודעת איך להביע אותם במילים. כשמגיעים לגיל שלנו, רוצים לפעמים להחליט לבד. רוצים קצת להשתחרר מההורים. כל פעם כשאני עולה למעלה, שואלים אותי מה אני הולכת לעשות. להוסיף מלח לאוכל אסור לי. כל ערב 8:15, אמא שואלת אותי אם לא הגיע הזמן ללבוש פיג'אמה. כל ספר שאני קוראת חייב לקבל אישור. איך אפשר ככה? אני גם לא רוצה כל היום נשיקות ונישוקים. כל שמות החיבה המתוקים והמלאכותיים האלה נראים לי מוגזמים. הייתי רוצה להיפטר מההורים לאיזה זמן. אבל הם לא מבינים את זה. לא שאמרתי להם משהו. מה הטעם? הם ממילא לא יבינו. זה אחד הדברים היחידים שמרגוט ואני מסכימות לגביהן. גם היא אמרה לי שמעצבן אותה שמספיק שהיא שמה יד על הראש ונאנחת, והם ישר שואלים אותה אם היא מרגישה לא טוב. מתייחסים אלינו כמו לילדות קטנות. אבל אני יודעת טוב מאוד מה אני רוצה, ומה נכון ומה לא נכון. ויש לי גישה ועקרונות משלי. אני מרגישה כמו אדם בוגר יותר מאשר כמו ילדה, ואני לא תלויה באף אחד. אני יודעת שאני יותר טובה מאימא בדיונים או בוויכוחים, אני יודעת שאני אובייקטיבית יותר, אני יודעת שאני לא מגזימה כמוה ושאני מסודרת וזריזה יותר. ואני מרגישה שאני עדיפה עליה מהרבה בחינות. בשביל לאהוב מישהו, אני צריכה קודם כל להעריך ולכבד אותו. ואת אימא, אני לא מעריכה ולא מכבדת. החלטתי לכתוב לאבא מכתב. כתבתי לו שאני אדם בזכות עצמו ושאני לא חייב דין וחשבון לאף אחד חוץ מלעצמי. כתבתי לו שכשהיו לי בעיות, גם אימא וגם הוא התעלמו מהן, עצמו עיניים ועטמו אוזניים ולא עזרו לי בכלל, אלא רק להפך. אז לא התלוננתי, אלא יצאתי למאבק בכוחות עצמי כדי להפוך לעצמאית. וניצחתי בו. עכשיו אני עצמאית בגוף ובנפש וכבר לא צריכה יותר אימא. עכשיו אני רוצה להמשיך בדרכי והוא כבר לא יכול להסתכל עליי כמו על ילדה. בגלל כל מה שעברתי, אני בוגרת הרבה יותר והוא לא יכול לעצור אותי. אז שיניח לי. אחרי שאבא קרא את המכתב, הייתה לנו שיחה ארוכה. אני בכיתי וגם הוא בכה. הוא אמר לי שמכל המכתבים שקיבל בחייו, זה המכוער מכולם. איך יכולתי? אחרי שהוא ואימא נתנו לי כל כך הרבה, תמיד הגנו עליי ותמיד היו מוכנים לעזור לי, לבוא ולהכריז שאני לא חייבת להם דין וחשבון? הוא אמר שעשיתי לו עוול גדול. הרגשתי שנכשלתי כישלון נורא, שהמכתב היה הדבר הכי שפל שעשיתי בחיים. רק רציתי להעמיד פנים של בוגרת כדי שיכבד אותי. לא התכוונתי להאשים את אבא בכלום. הוא הרי עשה הכל בשבילי ועדיין עוזר לי בהכל. זה היה ממש מרושע מצידי. טיפסתי על עץ גבוה ואני שמחה שהוא הוריד אותי ממנו. הייתי קצת מרוצה מדי מעצמי, וטוב שהגאווה שלי נפגעה. עשיתי מעשה שפל, שפל מאוד. ואני בעיקר מתביישת על הדרך שבה אבא סלח לי. הוא אמר לי שיזרוק את המכתב לתנור. עכשיו הוא כל כך נחמד אליי, כאילו שהוא זה שעשה משהו רע. לא, אני זאת שצריכה ללמוד עוד הרבה מאוד, במקום לזלזל באחרים ולהאשים אותם. אי אפשר למחוק את מה שעשיתי. אבל אני מתביישת בעצמי, ואני לא אעשה את זה שוב לעולם. אני רוצה להתחיל שוב מההתחלה.
הפודקאסט של אנה. על פי יומנה של נערה צעירה, מאת אנה פרנק. בתפקיד אנה, אליאנה תדהר. עריכת תוכן, אבנר שביט. ניהול הפרויקט, דורון רובינשטיין ואביה גל. עריכת סאונד וכתיבת מוזיקת הנושא, עודד דודוב. תודה לקרן אנה פרנק.